וברכה. אנחנו ממשיכים את השיעור שהתחלנו פעם שעברה על משה קיבל תורה מסיני, וראינו שבמשפט עצמו קיים פרדוקס שנאמר שם קבלה ביחס לאינסוף, וזה דבר שהוא בלתי אפשרי. תודה רבה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, ואנחנו ניסינו להבין אז מה הכוונה במשפט הזה. היום אנחנו נראה שמונח הזה שרגילים לומר שאנשים חיים בשביל ללמוד תורה וזה דבר חשוב ביותר ובזה צריך לעשות כל הזמן, הרעיון הזה הוא לא היה מתאים לדברי חז"ל. חז"ל הקפידו באופן עקבי לומר כל הזמן שזה לא אידיאל לעסוק בתורה תמיד ורק בתורה. עד כדי כך שבאופן חריף יש ביטויים מאוד מאוד חריפים כאלה שאומרים שבן אדם שהוא רק לומד תורה ולא עושה שום דבר חוץ מזה ולא מגשים את התורה במציאות בפועל, אדם הזה הוא באמת לא לומד תורה. הוא אין לו תורה. תסתכלו אצלכם במקור 6, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף י' ז' עמוד ב', אומר כך, אמר רב הונא, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. אדם שהוא כופר, הוא לא מאמין, כי הוא רק עוסק בתורה. שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, מה ללא אלוהי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. ויש על זה הרבה מאוד ביטויים כאלה שאתם ודאי מכירים, אבל בואו נראה את זה, תסתכלו, תסתכלו במקור 7, מאחורי 7 למטה יש 7 ב'. אז כתוב ככה. במסכת יבמות, תניא, רבי יוסי אומר, כל אומר אין לו תורה, אין לו תורה. אדם אומר, אין לי תורה, אין לו תורה. אז גמרא אומרת, פשיטא ברור, מה החידוש? אלא כל אומר אין לו תורה, אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. גם זה אומר, גם מי פשיטא, מה החידוש? אלא דאפילו תורה אין לו. אדם שאומר לו, אין לי בחיים, אין לי בעולם שום דבר חוץ מתורה, אין לו תורה הזאת. מה איתה? למה זה ככה? אמר רב פאפה, אמר קרא, אומר, זה פסוק אומר, ולמדתם ועשיתם, שצריך לא רק ללמוד, אלא גם לעשות. כל שאינו בעשייה ישנו בלימוד, כל שאינו בעשייה אינו בלימוד. כל שישנו בעשייה ישנו בלימוד, מה שלא בעשייה זה לא נקרא לימוד. ויש עוד הרבה ביטויים כאלה שגם אצלכם פה מהר"ל מביא את זה בנתיב גמילות חסדים במקור 7, ויש עוד הרבה מקורות שמתייחסים לנושא הזה. אז אם כך, אנחנו מבינים שאין זה אידיאל כל הזמן לשבת וללמוד תורה. זה לא אידיאל על פי תורה, אלא להפך, זה דברים שהם... יש כל מיני ביטויים שזה דבר רע ושזה מביא לכל מיני דברים רעים, כמו שאתם רואים את זה פה, כתוב אין לו אלוה ואין לו תורה ואין לו דרך ארץ, במקור 7 ד' אותם פרקי אבות אומר, אם אין דרך ארץ אין תורה, זאת אומרת כל הביטויים הללו אנחנו רואים שזה זה. אבל העיקרון כאן זה לא להבין שחז וחלילה לא תבינו אותי לא נכון, שמה שאני רוצה לומר, שלימוד תורה זה בעצם צריך לשלב תורה ועבודה. התפיסה הזאת, תורה ועבודה, זה תפיסה מעוותת. תפיסה לא נכונה ולא טובה. יותר אולי מעוותת מהגישה הזאת של להגיד רק תורה. זאת אומרת, אנשים, כיוון שהם הבינו את דברי חז"ל הללו בצורה שטחית, אז הם אמרו, צריכים עכשיו פשוט לשלב גם תורה וגם עבודה. וזאת טעות. לא זאת הכוונה בשום פנים ואופן. כשאנחנו אומרים שרק תורה לא טוב, אנחנו מדברים רק על ללמוד תורה באופן תיאורטי בלבד, שאתה לא חי על פיה. הגישה, יש מעין הבנה שטחית של האמירה הזאת, של גם דברי חז"ל, של תורה ועבודה. זאת אומרת, מעין שאתה צריך חלק מהזמן לעבוד, וחלק מהזמן ללמוד, זה אידיאל לפי חז"ל. זה לא נכון. לא זאת הכוונה בכלל. כשאנחנו מדברים על האידיאל, אנחנו מדברים על הגשמת התורה על ידי עבודה. לא גם וגם. אולי אתן לכם דוגמה מה אני מתכוון, מה לא, שתבינו את מה הכוונה. זה כמו, יש מונח כזה שאני אומר לעצמי בלב, שיש תופעה כזאת שנקראת חילוני עם כיפה. מה זה חילוני עם כיפה? זה בן אדם שהוא בעצם יש לו ראש חילוני. הוא רוצה להיות אדם שחי את החיים שלו, נהנה מהעולם הזה, אבל הוא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעשה לו כל מיני צרות, ייתן לו עונש וכו' וכו'. והוא גם רוצה שהשם יעזור לו, ייתן לו סייעתא דשמיא, לכן הוא שומר תורה, מצוות, הוא אוכל כשר, הוא שומר שבת, כי כשהוא יגיע לעולם האמת, אז שיהיה לו שם מקום טוב בגן עדן, שהוא יקבל דברים טובים וכל זה. אז לכן הוא עכשיו מדגדג, מקפיד. אבל החלום שלו זה חלום בעצם להיות חילוני, להיות בלי שום הגבלות. הוא רק שומר שבת, הוא רק אוכל כשר, הוא רק מתפלל שלוש פעמים ביום, ורק מניח תפילין, ורק, אבל כל זה, זה פשוט איכשהו לפייס את ריבונו של עולם. או לזכות שהשם ייתן לו סייעתא דשמיא עם, עם בריאות והצלחה וכל מיני דברים. בעצם הוא רוצה, זה יש כאלה, אתם יודעים, פרסומות לקראת פסח, ששם, הנה, אתה יכול לעשות פסח במלון חמישה כוכבים בשם צ'כוסלובקיה, באיזה מלון פורוורובו. שם זה בזול, ושם זה גלעד כשר, ויש שם חזן עם כזה כובע מוזר כזה, זה... הכל, אתה יהיה מסודר, זה החלום שלך, זה הכיף. הכל גם כשר, וזה זה, ואתה גם בחוץ לארץ, וזה פסח בחוץ לארץ. זה מין עיוות כזה, שאתה תעזוב את ארץ חיים, יש גם, היו פרסומות של לנסוע למצרים לפסח, גם. כן, כן. פסח במצרים, כן, כדי שאתה תחוש ממש, ממש, ועוד כל מיני שטויות. בעצם אתה ראש חילוני, אתה רוצה עושר וכבוד וכסף ובריאות, פשוט ליהנות, לחיות חיים. אבל אתה מאמין, מה נעשה? זה צריך להיות כאילו, אתה כן מאמין שיש השם. ואז אתה מחפש דרכים דתיות, איך לפייס אותו. זה נקרא חילוני עם כיפה, שאתה שומר הכל, אבל בלב חלום שלך זה ליהנות מן העולם. אז לא זאת הכוונה תורה ועבודה. כשרבי עקיבא אמר תורה ועבודה, זו הכוונה, שם בכלל זה בעניין הזה, זה שם עבודה זה תפילה. כן, בלי קשר. זה תורה ועבודה, הכוונה היא קורבנות, תפילות, זה לא קשור. אבל ברעיון שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על טוטליות של חיי תורה. זאת אומרת, בכל דרכיך דאהו, שכל מה שאתה עושה זה יהיה תורה. כל מה שאתה חי, חיים שלך, הם יהיו הגשמה של התורה. זאת אומרת, שיש לך רעיון בחיים, שאתה רוצה לחיות מה שאתה מאמין, ואתה רוצה להגשים אידיאלים, מחשבות, אמונה שלך, אתה רוצה להגשים את זה במציאות. אתה מאמין שארץ ישראל שלנו, אז אתה הולך ומקים יישוב. או אתה גר ביישוב, משתתף בהקמת היישוב. אתה מאמין שזה טוב שיהיו הרבה נשמות ישראל בעולם, אז יהיו לך הרבה ילדים. לא כדי שהשם ייתן לך פרנסה וברכה אחר כך בסופו של דבר, או שאתה תגיע לעולם הבא, אז הוא ייתן לך שם מקום מכובד בגן עדן. אלא אתה מאמין בזה, אז תחיה את זה. תבטא על ידי חייך את אמונתך. זה בעצם מטרה של תורה. שאתה חושב שדבר הוא טוב, אתה טוב במוזיקה, אתה מרגיש כישרון, יש לך כישרון מוזיקלי, אז אתה מבין שזה לא במקרה השם נתן לך את הכישרון הזה, אתה רוצה להביע את אמונתך, את עניינך, את האידיאל שלך, על ידי מוזיקה, על ידי טכנולוגיה, על ידי ספורט. זאת אומרת, אתה לא הולך לעסוק ב... אתה נהג כדי להביא פרנסה לעולם. אלא אתה מבין. לא משנה למה. זה ככה נכון להיום יצא, אתה נהג, אתה מהנדס, אתה ספר, אתה רופא. לא משנה למה. אתה עכשיו בחרת, זה המקצוע שלך. אתה רוצה על ידי מקצוע שאתה עושה, לעשות, לחיות חיי אידאה. זאת אומרת, אם אתה רופא, אתה מציל חיים, אם אתה נהג, אתה עוזר לאנשים להגיע לכל מיני מקומות שהם צריכים, להביא סחורה, להביא משהו, אתה עוזר לאנשים. זה מה שמניע אותך. אם אתה תלמד אחר כך אדריכלות, אז אתה תהיה על ידי עבודה, על ידי מקצוע שלך, אתה מבטא את האמונה שלך. זה לא תורה ועבודה, שקצת תורה, קצת עבודה. זה הכל תורה. זה טוטליות של תורה. שהיא פשוט תורה מתבטאת לא רק בספר, לא רק באופן תיאורטי, אלא זה מתבטא בחיים, במה שאתה עושה. וכך היו כל 12 שבטים שלנו. זה שעם ישראל לכתחילה היה מחולק לשבטים, היו להם מקצועות. לשבט אשר הם היו עוסקים בחקלאות, שבט גד הם היו עוסקים במלחמה, היו חיילים גדולים, חזקים. שבט זבולון היה עוסק במסחר, שבט יהודה היה עוסק בניהול המדינה. לכל שבט היה משהו שהוא היה עוסק בזה לא כבדיעבד, אלא לכתחילה. רק שבט יששכר, שבט אחד, הם עסקו רק בתורה ולא עשו שום דבר אחר. אבל כל שאר השבטים, היה להם ספציפיקה מיוחדת. לכל אחת יהיה משהו שבהם היו הכי טובים. הם הרגישו שיש שאיפה, יש להם משהו כישרון. לעסוק ברפואה, לעסוק במדע, בטכנולוגיה, באומנות, בהנדסה, בכל דבר. לא כמקור לפרנסה, אלא כי הם הבינו שזה שיש להם נטייה, כישרון לחקלאות נאמר, אז הם יכולים עכשיו לבטא את אמונתם על ידי עיסוק בחקלאות. זה נקרא להגשים תורה בפועל. זה הרעיון שבא לומר מהי התורה. זאת אומרת, קבלת התורה זה היה תחילת התהליך שהלך ומתגשם בחיים שלנו, בחיים הלאומיים ומדיניים ואומנותיים ופילוסופיים. כל זה זה בחינות איך תורה הופכת להתורה. כשאתה מגשים תורה, אתה מוציא את הפוטנציאל, את ההבל, אתה מוציא אותו לפועל, אז מתקבלת בעולם הזה, מופיעה בעולם הזה, התורה, תורת השם. התורה זה לא משהו, כל מיני דברים מיסטיים שאנחנו לא מבינים אותם, תורת הסוד, משהו שזה מעבר לקליטה, זה התורה. לא, התורה זה תורת חיים. זה תורה שמתגשמת, שיוצאת לפועל במציאות, שאומה חיה את התורה. אז יש התורה. ולכן משה לא היה יכול לקבל תורה מסיני. כי דבר כזה אי אפשר היה לקבל. תורה, קבלת התורה זה לא אירוע שהשם הלך ונתן לו שם איזה ספר או לוחות הברית או דיסק-און-קי. זה לא אירוע שהשם נותן משהו למשה. קבלת התורה זה תהליך ארוך. לכן, אומר מהר"ל, לא כתוב משה קיבל תורה בסיני. כי כעיקרון היה צריך לכתוב בסיני. אלא כתוב מסיני. מה פירוש מסיני? מסיני והלך. והלאה. מעמד הר סיני זה היה יום תחילת התהליך. תהליך יציאת התורה לפועל. אז הוא התחיל מקבלת התורה, כמו שראינו במקור מספר אחת, שזה הייתה כללים, זה בעצם חומש, זה בעצם תורה שבעל פה. ועכשיו אנחנו הולכים ומגשימים אותה. וכמובן שכל הזמן צריך בו בזמן לקרוא וללמוד את התורה הכתובה. זאת אומרת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כי פשוט, זאת אומרת, את חומש שלנו ואת הגמרא שלנו. צריך כל הזמן להמשיך ללמוד כדי שהחומר לא ישתלט עלינו, שאנחנו מרוב עיסוקים ברפואה ובטכנולוגיה ובמוזיקה, אנחנו כל כך נרצה לגלות שם את אור השם, שאנחנו נשכח את תורתנו הקדושה. אז לכן יש מה שנקרא קביעת העתים לתורה, שאדם כל הזמן נמצא עם אצבע על הדופק, הוא כל הזמן כמו מחובר לאינפוזיה, כל הזמן קשור לתורה, בלי הידיעה, רק לתורה, אבל הוא קשור אליה כל הזמן. בכל יום כמה שעות, בשבתות, בראשי חודשים, פעם בשנה יש לו שם זמנים של ירחי קלה וחגים וכל זה, הוא מתעסק, הוא עושה כל הזמן בתורה, ואחר כך כל שש שנים יש לו שנת שמיטה, שהוא כל השנה יושב ולומד, כל הזמן הוא עוסק בתורה, אבל בהתורה הוא עוסק רוב חייו. הוא מגשים את האמונה שלו. ואז דבר הזה הוא, אנחנו מבינים שזאת הכוונה שתורה הולכת ויוצאת לפועל, היא מתגלית במציאות. תסתכלו אצלכם במקור 8, אומר פה רב קוק ככה. ועניין קבלה מסיני, היינו על ידי הורדת העניינים למטה, זה היה רק כפי הצורך לתיקון העולם עד הזמן התיקון הראשון. על כן, אמר תורה, בלי הידיעה. ובהגדה כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה. התורה העיקרית, שעל ידי שמירת התורה כפי שהיא בערכנו הנוכחי, נזכה לה לעתיד לבוא, שכבר שפרה לנו נחלתנו וזיכה אותנו גם בה. ותראו את מה שעכשיו אמרנו, את זה, את הדבר הזה, אז תראו שגם בימות המשיח, גם שם כתוב שתורתנו היא הבל לעומת תורה של ימות המשיח. תסתכלו במקור 4א. זה אומר שם גם בקהלת רבה אומר ככה, תורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. זה אותו עיקרון. קודם כל אמרנו שזה הבל לעומת תורת עולם הבא. אבל עכשיו זה מה זה ימות המשיח? זה אותו עיקרון, שאתה הגשמת את התורה במציאות. זה כוונה שביאת המשיח. כן, זאת אומרת שהתורה הולכת ומתגלית ומופיעה, וזה הדבר שאנחנו מחברים, כאילו, תורה שמעשית ותורה תיאורטית. תורה מעשית, כוונה שחיים על פיה. תסתכלו במקור 9, אומר את זה רב קוק. שאיפתי גדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בימים הראשונים, בימי הנביאים, בוודאי היו שתי התורות מחוברים בחיבור גמור. זאת אומרת, שאז כולם ידעו את זה. כולם ככה חיו. אנשים לא הלכו, כשהייתה נבואה קיימת, הם ידעו שעכשיו על ידי זה שאתה עוסק בצון, אתה עכשיו מגשים את רצון האלוקי, את כאילו בשליחות. כמו שהיום, אדם שהוא הולך ומשיג גנרטור למאחז, באיזשהו מאחז ששם, ביהודה ושומרון. הוא עוסק בדברים בנאליים, עוסק במשהו כאילו שיא החול. הוא מתעסק בסולר, ויש שם מברג, וצריך לעשות ככה, וצריך למשוך שם את המצאת, וסטארטר, איפה זה. הוא מתעסק בכל גמור. אבל אנחנו מבינים מה עומד מאחורי זה. ככה זה גם אז, בזמן שהייתה נבואה, היו אנשי צון. היו הולכים שרואי צון. אנשים שעסקו בדברים טריוויאליים. את זה אנחנו רוצים לחדש היום. זה החלום של הרב קוק, מה שאיפתי הגדולה. זה מה שהיום צריך לקרוא. כשאתה עוסק בדברים הפשוטים, אתה בזה מגלה את התורה. וגם בימי התנאים והמוראים, גם כן, המהלך התלמוד הירושלמי, הוא בוודאי בצורה של איגודים של שני חלקי התורה הללו. אמנם, חתימת הבבלי באה לתן האפשרות לאור התורה שהאיר גם במחשכים. הזמן דורש, כן, הזמן שלנו, דורש כעת להחזיר את ההופעה לאיתנה. זה מה שאנחנו עכשיו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לבנות מדינה לא כדבר טכני ולא כדבר שעכשיו פשוט צריך להגיע ממקום למקום. לעסוק בגנרטור למאחז זה לא יותר קדוש ולא יותר עליון מאשר לבנות כביש מבר שבע לדימונה. זה גם יישוב ארץ ישראל. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. בכל דרכיך דאהו. זאת גם שיטה של הרבנו בחיי, בחובות הלבבות. הוא אומר, אין כזה דבר מעשי חול. אם אתה עושה משהו שזה, שאתה מגשים אידיאל, רעיון, אמונה שלך, אז זה הכל מצווה. כל החיים שלך. ספורט ומוזיקה ואומנות, הכל. כל השאלה, למה אתה עושה את זה? אם בשבילך זה פרנסה, בסדר, אז יופי, טוב, חשוב מאוד, בסדר. אבל זה לא התורה. אבל אם אתה הופך את החיים שלך לכאלה, שאתה אינסטילטור בגלל שאתה רוצה לעזור, אתה גם פרנסה רוצה, ודאי, זה לא אומר, זה לא בא בניגוד. כמו שסופר סתם, הוא גם מקבל כסף, גם הרב מקבל כסף, גם אני עכשיו מקבל כסף, גם מועל מקבל כסף, אבל זה לא מניע, זה לא מוטיבציה, לא בשביל זה אתה כאן, לא בשביל זה באת להרוויח כסף, אתה באת לעשות ברית מילה, אתה באת לעזור, אתה באת לקיים מצווה. אתה גם, בלי זה אתה לא יכול להיות מועל טוב, תצטרך עכשיו, אז לא יהיו מועלים, אז לכן מקבלים כסף. אבל זה לא מניע. מניע שלך זה אידיאליות, זה אמונה שלך, זה מניע הגשמה של, של התורה, של אמונה. ולכן, לעתיד לבוא, הרב קוק אומר שאנחנו נחיה את התורה שמשה התחיל לקבל אותה אז שם במעמד הר סיני. ולכן אומר הרב, הוא מביא שם פסקה, תסתכלו, מאוד חזקה, במקור 10, אומר ככה, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, הנה אני פותח את קברותיכם. מה זה קברותיכם? מה זה קברות הללו? גלות, נכון? זה גם תפיסות עולם שלנו, הפשטניות, הפרימיטיביות, הנמוכות. הוא פותח אותם. והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, ונתתי רוחי בכם, וחייתם. לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. בהצלחה.